بلبل صغير راس خوش عشوی آواز آفادتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, זך בתשרי, כ"ז בתשרי תשפ"א, מסכת עירובין, דף ס"ז. אתם מאזינים מרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר. אל נרפן עלה, אל נרפן עלה, אל נרפן עלה, רופא חול בשר ומפליל לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה. ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלינו הטוב וסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קצ"ד דלת, שלא לגלות ערוות בת הבת עיין שורשה במצווה קצ"ד. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה הענקית, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ס"ו במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, האם מותר לזכור רשות הגוי ממנו בשבת ומדוע? והתשובה, יש שאמרו שמותר הוא כביטול רשות, ויש שאסרו הוא כעירוב. שאלה שנייה, מדוע אין לאסור זאת משום קניין בשבת, אומרים התוספות, משום שהיא נעשית רק להתיר הטלטול והכסף כמתנה לנוכרי. שאלה שלישית, לעניין מה אמר רבי יוחנן שהסוחר כמערב, והתשובה, שאפשר לזכור בפחות משווה פרוטה, ואף אפשר לזכור מסחירו ולקיתו. ואחד יכול לזכור בשליחות כולם. שאלה רביעית, לשמואל, האם אפשר לבטל רשות מחצר לחצר והתשובה, בזו לפנים מזו חצר, זו לפנים מזו מועיל, זו בצד זו לא. שאלה חמישית, לרבה, האם כשנתנו העירוב בחיצונה ושכח אחד מהחיצונה לערב, מועיל שיבטל רשותו ומדוע, והתשובה אינו מועיל, שאינו יכול לבטל הפנימית ועל כן אסורה, ואוסרת החיצונה משום שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. והשאלה האחרונה בדף סמך וב, כשנתנו בפנימית ושכח אחד מהחיצונה לערב, האם יש תקנה? והתשובה לפנימית, יש תקנה על ידי שיבטלו בני החיצונה רשותם בפנימית, ותהיה מותרת כיוון שיכולים לסגור הדלת בפניהם, אבל החיצונה אסורה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך וב במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זך בתשרי, כ"ז בתשרי תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ס"ז במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ס"ו עמוד ב', 16 שורות מתחילת העמוד, מן הנקודה והמילים גופה, אמר שמואל, אין ביטול רשות מחצר לחצר, ואין ביטול רשות בחורבה. מן המינים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל התבהר בסוגיה ששמואל סובר שאין ביטול רשות מחצר לחצר, כאשר אין החצרות אוסרות זו על זו. כפי שלמדנו לאל, חצר שיש בה כמה דיורים, אין להוציא עליה מהבתים עד שיערבו בני חצר כאחד. אם לא ערבו, נחשבת ההוצאה מהבתים המיוחדים להם אל החצר המיוחדת לכולם, כהוצאה מרשות לרשות. אם לא ערבו כולם או חלקם, יכולים אלו שלא ערבו לבטל את רשותם אצל אלו שערבו, או כשלא ערבו כלל מבטלים את רשותם אצל אחד מהם ואחד אינו צריך עירוב, ואלו שביטלו כלפיהם מותרים בהוצאה לחצר. וביטול הרשות הוא כסילוק מזכות השימוש במקום המבוטל, ולידי כך יכול זה שביטלו כלפיו להוציא מן הבית לחצר אחר ששתיהן רשות אחת לו, מפני שהמבטלים הסתלקו משם. בסוגיה לאלו הובאו דברי שמואל שאמר, שאין מועיל ביטול רשות אלא בין בני חצר או חצרות האוסרים זה על זה אם לא היו מערבים. כגון שישנם חצר פנימית וחצר חיצונה, שבני הפנימית נזקקים לערב עם בני החיצונה, ובלעדי העירוב יאסרו עליהם את ההוצאה לחצרם. אבל לא ניתן לבטל רשות מחצר אחת לחצר הסמוכה לה, בכדי להתיר את ההוצאה והכנסה בין החצרות, כיוון שאין בני החצרות אוסרים זו על זו את ההוצאה בכל חצר מהבתים שבה. מביאה הגמרא דעות שונות בעניין זה ובביאור דעת שמואל. גופה אומרת הגמרא, בוא נשוב לדברי שמואל ונבארם. אמר שמואל, אין מועיל ביטול רשות מחצר לחצר, וכן אין מועיל ביטול רשות בחורבה העומדת בין שני בתים הפתוחים לה, שאסור להשתמש בה, אלא אם כן ערבו שני הבתים יחד, וכל שלא ערבו, אין מועיל שיבטל האחד את רשותו לשני בכדי שיוכל השני להשתמש בה. טעם הדבר הוא, שלא תקנו חכמים שיועיל ביטול רשות אלא בחצר שלפני הבית, שמאחר שבה היה עיקר שימושם, הקלו בחכמים. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן חולק ואומר, יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה. וכאמור הלכה כרבי יוחנן, כאמור באור החיים סימן שין פי א' סעיף ב' בשולחן ערוך. מבארת הגמרא, מדוע הוצרכו לחלוק בשני הדינים? וצריכה. צריכים שמואל ורבי יוחנן לפרש את דעתם, הן בביטול רשות מחצר לחצר והן בביטול רשות בחורבה. כי לכאורה שני הדינים הללו דומים זה לזה, שכן שניהם טעמם הוא משום שלא תקנו חכמי ביטול רשות, אלא בחצר שלפני הבתים שהיא עיקר תשמישם. משום כך ניתן היה ללמוד מחצר אחרת לחורבה ומחורבה לחצר אחרת. והגמרא מפרשת שאף על פי כן צריכים היו לומר את שני הדינים ואין ללומדם זה מזה. מדוע? די השמועינן, אם היו משמיעים לנו שנחלקו בביטול רשות מחצר לחצר, היינו סבורים לומר, רק בהקה אמר שמואל, רק בזה אומר שמואל שאין מועיל הביטול, משום דעת תשמישת לחוד ואת תשמישת לחוד. חצר זו משתמשת לעצמה וחצר זו משתמשת לעצמה. ואין שייכות בין החצרות לכך, אי אפשר לבני חצר אחת לבטל את רשותם בחצרם לבני החצר השנייה. אבל בחורבה דתשמישת חדה לתרווה, יהיו שני הדרים בבתים הסמוכים לשותפים הם בה, ויש בה שימוש אחד לזה ולזה והם אוסרים זה על זה. אימא מודילה לרבי יוחנן, הייתי אומר שמודה לו שמואל לרבי יוחנן שיש שם ביטול רשות ויכול אחד מהם לבטל את רשותו בה לגבי חברו, בכדי שיוכל להוציא אליה. לכן משמיעים לנו לא, ששמואל חולק בזה גם, וגם בחורבה, אי אפשר לבטל את רשותו לגבי חברו. וכי יתמר בהה כאשר היינו אומרים, רק זאת שנחלקו בחורבה, הייתי אומר שדווקא בהה כאמר רבי יוחנן, רק בזה אומר רבי יוחנן שמועיל ביטול רשות לפי שיש בה תשמיש אחד לשניהם. אבל באח בזו, בדין ביטול רשות מחצר לחצר, מודילה לשמואל, אולי רבי יוחנן מודה לשמואל שאין מועיל ביטול מחצר לחצר, משום שחצר זו משתמשת לעצמה וחצר זו משתמשת לעצמה. על כן צריכה וצריכו שמואל ורבי יוחנן להשמיענו שנחלקו בביטול רשות בין לחצר אחרת ובין בחורבה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דעת שמואל. מנגדים בקצרה את דיניהם של שתי חצרות זו לפני מזו. בחצר אחת שיש כמה דיורים, אין ההוצאה לחצר מותרת אלא אם ערבו כל בני החצר, או שאלו שלא ערבו ביטלו את רשותם בחצר לאלו שערבו. או כשלא ערבו כלל, שכולם יבטלו את רשותם לגבי אחד מהם, וממילא דייר יחיד אינו זקוק לערב. ועל ידי כך כאילו נסתלקו המבטלים מן החצר ואינם אוסרים על האחרים. כאשר ישנם שתי חצרות, פנימית וחיצונה, זכותם של דיירי החצר הפנימית לעבור בחצר החיצונה בדרכם על רשות הרבים, מה שקרוי דריסת רגל, ממילא זה גורם להם להיחשב בכך כחלק מדיירי החצר החיצונה, ועל כן אי אפשר לבני החצר החיצונה להוציא לחצרם, אלא על ידי שיערבו עם בני הפנימית. ולכמן בדף הענהי עמוד א' יש מחלוקת בדבר. לדעת חכמים, במה דברים אמורים כאשר בני הפנימית לא ערבו בחצרם והם רגל האסורה במקומה? כלומר, שהם אסורים להוציא לחצרם. אבל אם הם ערבו שם, כיוון שהם מותרים במקומם, אין דריסת הרגל שלהם אוסרת על בני החצר החיצונה. ובני החצר החיצונה יכולים לערב בינם לבין עצמם בלא להשתתף עם הפנימית. ולדעת רבי עקיבא אין בדבר חילוק. בכל אופן שהוא, אין בני החיצונה מותרים בהוצאה לחצרם ללא שיערבו עם בני הפנימית בעלי דריסת הרגל בחצר. והנידון בסוגיה שלפנינו הוא, אם באופן זה קיימת גם האפשרות השנייה שבני החצר הפנימית יבטלו את רשותם כלפי בני החצר החיצונה, וממילא לא יצטרכו לערב עמם. לפי האמור לעיל, דעת רב יוסף ואביי היא שהדבר אפשרי, ובני החצר הפנימית מבטלים את רשותם לבני החצר החיצונה. ואמרה הגמרא שלא על כך אמר שמואל שאין ביטול רשות מחצר לחצר. בסוגיה שלפנינו התבאר כי רב החולק על כך, וגם אופן זה נכלל בדברי שמואל. ומה שנתבהר לעיל בדברי שמואל הראשונים, שיש אופן של ביטול רשות מחצר לחצר, מדובר באופן מאוד מסוים שיתפרש בהמשך. עכשיו תביא הגמרא את הדברים של אביי שכבר הובאו לעיל, אמר אביי בשם רב יוסף, והגמרא מביאה את זה כדי להביא דברי רבא שחולק על כך. אומרת הגמרא, אמר אביי עד אמר שמואל מה שאמר שמואל, שאין ביטול רשות מחצר לחצר. לא אמרן, לא אמרנו זאת, אלא בשתי חצרות זו לצד זו ופתח אחד ביניהן, ובאה אחת לבטל את רשותה לחברתה, כדי שחברתה תוכל לטלטל מחצר לחצר, שכיוון שאינן אוסרות זו על זו, אינן מבטלות רשותן זו לזו, וכדברי שמואל בסוגיה הקודמת. אבל בשתי חצרות זו לפנים מזו, מתוך שאוסרים בני הפנימית על בני החיצונה, מאחר שיש לבני הפנימית זכות דריסת הרגל בחיצונה, דהיינו כשבני החצר הפנימית לא ערבו ואסורים הם לטלטל בחצרם, לפיכך אוסרים הם גם על הדרים בחיצונה את הטלטול בחצרם, כי גם חכמים מודים שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. מבטלין, שתי חצרות זו לפנים מזו, מתוך שאוסרים בני הפנימית על בני החיצונה, מאחר שיש לבני הפנימית זכות דריסת רגל בחיצונה, יכולים הם לבטל להם את זכות דריסת הרגל שיש להם בחצרם, ומותרים בני החיצונה בהוצאה לחצרם. באופן זה מודה שמואל שיש ביטול רשות מחצר לחצר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, כיצד? שבמשנה לקמן בסוף הפרק נאמר כי כאשר ערווה החיצונה ולא ערווה הפנימית, שתיהן אסורות בטלטול בחצרותיה. אבל לדעת אביי אין זאת אלא כאשר לא ביטלה החיצונה את רשותה לפנימית. ואילו רבא אמר אפילו בשתי חצרות זו לפנים מזו שהן אוסרות זו על זו, אין הדין אחד. שפעמים שהם מבטלים רשותן זו לזו ופעמים אין מבטלים. באופן האמור לאל שערווה פנימית ולא ערווה חיצונה, אין מבטלים כלל מחצר לחצר. ואף שהחצר החיצונה היא עיקר תשמישה של החיצונה, וכן לפנימית יש שם דריסת רגל, לא תקנו ביטול רשות משום שהחיצונה אינה יכולה לבטל הפנימית. האופן שבו מבטלים מחצר לחצר הוא רק כאשר ערבו שתיהן יחד, ואחד מבני אחת החצרות לא ערב, שאז ייתכן ביטול המועיל עם סילוק חצר אחת מן העירוב, באופן שהחצר השנייה נותרת עם עירוב מושלם שיתיר לה להוציא לחצירה. כיצד? ערבו שתי חצרות יחדה ונתנו את עירובן בחיצונה, כי כך הדרך שכאשר מערבות שתי חצרות יחד, משתמשים לכך באותו עירוב בו ערבו בני החצר בינם לבין עצמם. כגון במקרה הזה, שאותו עירוב ששימש את דרי החצר הפנימית, הוליכו לחצר החיצונה כדי לערב עמם, ולא השתמשו בעירוב אחר. ושכח אחד, בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא ערב, שתיהן אסורות בטלטול ואין ביטול רשות מועיל להתירו. ואף אם נתנו את עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא ערב, שתיהן אסורות, וגם כאן אין ביטול רשות מועיל לעתירו. ואילו אם נתנו את עירובם בפנימית ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב, פנימית מותרת על ידי שיבטלו להם בני החיצונה את רשותם שיש להם בפנימית. ובאופן זה מועיל ביטול מחצר לחצר וחיצונה אסורה ואין מועיל בביטול רשות. כאשר מערבות שתי החצירות ומניחים את העירוב בתוך הפנימית, הרי שהחיצונה מורגלת בפנימית על ידי עירובה המונח בה. וכפי שהפנימית אוסרת על החיצונה מפני דריסת הרגל שיש לה בה, כך באופן האמור, אוסרת החיצונה על הפנימית מפני שעירובן מרגילן בתוכה. ומבארת הגמרא את הדינים הללו. נתנו את עירובן בחיצונה ושכח אחד, בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות ואין ביטול רשות מועיל. טעם הדבר, שאם היה שוכח אחד מן הפנימית, אי בר פנימית למן נבטל, בין הפנימית הזה ששכח לערב, למי יבטל את רשותו? אם תאמר לבטל שיבטלנה לבני פנימית בלבד ויהיו הם מותרים בטלטול על ידי שיבדלו מן החיצונה, הרי ליתה לעירובה יוגביו, אין העירוב מונח אצלם, אלא אצל בני החיצונה. ואינם יכולים להביאו אצלם, שהרי הם אסורים לטלטל מן החיצונה עליהם. על כן אם ייבדלו מן החיצונה, יישארו בלא עירוב. ואין עירוב מועיל, אלא כאשר הוא במקום המעורב, ואם תיבדל הפנימית מן החיצונה, אמנם החיצונה לא תאסור עליה, אבל הפנימית תאסר משום שאין העירוב אצלה. ומשמעות הדברים היא שאכן יכולה הפנימית להיבדל מן החיצונה, אלא שהיא נותרת בלא עירוב. ואם תאמר לבטל שיבטל גם את דריסת הרגל שיש לו בחיצונה לבני חיצונה, ועל ידי כך יהיו הכל מותרים משום שסילק את רשותו משתיהן מכל וכל, הרי אין ביטול רשות מחצר לחצר. ועל כוחך נותרת לו זכות דריסת הרגל בחיצונה, והוא אוסר עליה, וממילא אסורה גם הפנימית שערבה עמה ואינה יכולה להיבטל ממנה, כיוון שאין עירובה אצלה. ואם היה שוכח אחד מן החיצונה, אי בר חיצונה למן נבטל, בין החיצונה הזה למי יבטל את רשותו? אם תאמר לבטל שיבטלנה לבני חיצונה, הרי עדיין איקה פנימית דאסרה עליו, יש את הפנימית האוסרת עליהם, שלגביהם לא ביטל את רשותו. ואם תאמר לבטל שיבטלנה גם לבני פנימית, הרי אין ביטול רשות מחצר לחצר. ומה שאמרנו שאם נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עיריו, שתיהן אסורות, ואין ביטול רשות מועיל, טעם הדבר הוא, היי בר פנימית למען נבטל, בן הפנימית הזה שלא ערב למי יבטל את רשותו. אם תאמר לבטל לבני הפנימית, שיבטלנה לבני הפנימית, עדיין היא כחיצונה דאסרה עליו. עדיין יש את החיצונה האוסרת עליהם. שמאחר שהעירוב מונח בפנימית, הרי זה מרגיל את בני החיצונה בפנימית. ואי אפשר לבני הפנימית להיבדל מבני החיצונה, אחר שהקלקול הוא בהם, שאחד מהם לא עירב. ואם תאמר לבטל, שיבטל גם את הדריסת רגל שיש לו בחיצונה לבני חיצונה, ועל ידי כך יהיו הכל מותרים, משום שסילק את רשותו מכל וכל, הרי אין ביטול רשות מחצר לחצר. וכיוון שהפנימית אסורה, גם החיצונה אסורה, ומשני טעמים. האחד, שהלא יש לפנימית דריסת הרגל עליה, למרות שהפנימית עצמה אינה אסורה במקומה, אלא משום דריסת הרגל של החיצונה, אף על פי כן היא חוזרת ואוסרת את החיצונה, ועוד שאין עירובה אצלה. אבל אם נתנו את עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב, בזה ודאי מודה שמואל שהפנימית מותרת, דאחד הדשה ומשתמשה, שהיא סוגרת את דלתה ומשתמשת בחצרה, כלומר, היא מסתלקת משתתפותה עם החיצונה, וחיצונה שסולקה מן העירוב אסורה. ומה שיכולה הפנימית לעשות זאת, הרי זה משום שהיא אומרת לחיצונה שלא ערבה עימה, אלא כדי להועיל לעצמה. מכיוון שהעירוב גורם לה קלקול, אינה חפצה בו. אבל אין הפנימית מותרת אלא על ידי שיבטלו בני החיצונה את רשותם לבני הפנימית, ובאופן זה מועיל ביטול רשות מחצר לחצר. וכל זה כאשר שכח בן החיצונה, שאילו שכח בן הפנימית, אין הפנימית יכולה לומר שהיא מסתלקת משתתפותה עם החיצונה, ואז יבטל בן הפנימית שלא עירב לבני הפנימית האחרים ויהיו מותרים. אין הפנימית יכולה לומר שהיא מסתלקת, שמאחר והקלקול עירה על ידי אחד מבני הפנימית, אינה יכולה לטעון זאת. אם כן, סיכום דברי עירב כך הוא. שתי חצרות זו לפני מזו וערבו יחד ושכח אחד מהם ולא עירב, אין דרך להתיר את ההוצאה בחיצונה, משום שלעולם יש לבני הפנימית בה זכות דריסת הרגל, והם אוסרים עליה. שהרי הם רגל האסורה במקומה, כיוון שאין העירוב מועיל כאשר שכח אחד מהם ולא עירב, ואינם יכולים לבטל את הזכות הזו שאין ביטול רשות מחצר לחצר. אבל ניתן להתיר את ההוצאה בפנימית על ידי שתבטל את שותפותה בעירוב עם החיצונה ותיבדל ממנה. אבל הדבר תלוי בשני תנאים. א', שהעירוב נמצא בפנימית, שאם לא כן, גם אם היא תיבדל מן החיצונה, הרי אין לה עירוב, שעל העירוב להיות בחצר המעורבת. ב', שהשוכח הוא בין החצר החיצונה, שרק באופן זה יכולים בני הפנימית להיבדל מן החיצונה על ידי שיתענו להם ששותפותם יחד קלקלה להם על ידי שכחת בין החיצונה, ולכן הם לא חפיצים בשותפות הזו. אבל באופן שהשכחה היא של בין החצר הפנימית, אינם יכולים לטעון את הטענה הזו, וממילא אינם יכולים להיבדל מהם. אם נשלמו שני תנאים אלו, לדעת חכמים די בכך, שבני הפנימית יכולים להיבדל מן החיצונה בלא להזדקק לדבר נוסף. לדעת רבי עקיבא, עדיין צריך שבני החצר החיצונה יבטלו את ההרגל שיש להם בפנימית, ואז יכולה הפנימית להיבדל מהם ולהתיר את ההוצאה בחצר. ובאופן זה בלבד אמר שמואל שיש ביטול רשות מחצר לחצר. הביאה הגמרא מסע ומתן בדברי רבא, אמר לרבונה בריידר רב יהושע לרבא, וכי שכח אחד מן הפנימית ולא עירב, אמה שתיהן אסורות, מדוע שתיהן אסורות? משום שהוא אוסר על החיצונה על ידי דריסת הרגל שיש לו בה, ואינו יכול לבטלה להם, לפי שאין ביטול רשות מחצר לחצר, יש תקנה לדבר. לבטל, שיבטל, היי זה בר פנימית, בין החצר הפנימית, לבני פנימית את רשותו, ותיתי ותבוא החיצונה, ותשתרי בהדיו, ותהיה מותרת עמם. ואף שלא ביטל לחיצונה עצמה, די לנו במה שביטל את רשותו לפנימית. השיב לו רבא כמען, כמו מי אמרת את דבריך, כרב לזר. כשיטת רב לזר דאמר, אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, ועל כן די שיבטל לפנימית. כי כאמינה לרבנן, מה שאמרתי אני רבא אמרתי את דבריי לדעת חכמים. דאמרי שאמרו חכמים שמבטל רשותו, צריך לבטל אותה לכל אחד ואחד. והרי אינו יכול לבטל את רשותו לבני החיצונה, כי אין ביטול רשות מחצר לחצר. הנה סיכום הדברים. נידון הסוגיה היה אודות ביטול רשות מחצר לחצר, שהוא שנוי במחלוקת שמואל ורבי יוחנן. לדעת רבי יוחנן יש ביטול רשות מחצר לחצר, לדעת שמואל לא, מלבד באופנים מסוימים. לדעת רב יוסף ואביי בדעת שמואל ניתן לבטל רשות מחצר לחצר בכל אופן שחצר אחת אוסרת על החצר האחרת, וכגון שיש חצר לפני מחצר ובני הפנימית לא ערבו, ובשל כך הם אוסרים על בני החיצונה להוציא לחצירם. מכיוון שיש להם חלק בחיצונה על ידי זכות דריסת הרגל שיש להם בה, ולא ערבו, הם אוסרים עליהם את ההוצאה כדין רגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה. שאם יבטלו בני הפנימית את זכותם לדריסת הרגל בחיצונה, תהיה החיצונה מותרת בהוצאה לחצר. ואילו לדעת רבה בדעת שמואל, גם ביטול זה אינו מועיל. האופן היחיד לדעתו בו מועיל ביטול רשות מחצר לחצר, הוא באופן בו ערבו בני הפנימית ובני החיצונה יחדיו, ושכח אחד מהם ולא עירב, שאז יש לחיצונה הרגל ושייכות בחצר הפנימית, ואת ההרגל והשייכות הללו יכולה לבטל כאשר הביטול יועיל לפנימית, להתיר לה להוציא לחצרה, וגם זה אינו אלא כאשר נשלמו שני התנאים, שהשכחה היא של בן החצר החיצונה, ושהעירוב נמצא בחצר הפנימית. מביאה הגמרא שתי שאלות ששאל רב חיזה את רב שיש את בנייני ביטול רשות ומקדימה לכך, כיצד היו מדברים ביניהם בלימוד התורה. רב חיסדא ורב ששת כיפגי בעדי הדדי, כשהיו נפגשים זה עם זה רב חיסדא מרתען סיבתי ממתניאתא דרב ששת, שפתיו של רב חיסדא היו נרתעות רועדות מבקיאות המשניות של רב ששת, שהיו המשניות סדורות לו, והשיטה מקובצת מביא בשם ספר החוכמה שרב ששת היה בקיא בברייתות, שהיו שגורות בפיו כמו שאחרים היו בקיאים במשניות. הוא היה חושש שיקשה לו רב ששת ממשנה על משנה ויבקש ממנו לתרץ אותם. ואילו רב ששת מרתקו לגופי מפלפולי דרב חיסדא, כל גופו היה נרתע, היה רועד מחריפות פלפוליו של רב חיסדא ושאלותיו שהיו עמוקות ביותר. רב חיסדא לא נרתע כל גופו מרב ששת, לפי שאת פשט המשנה בכל מקום היה יודע, ורק ספטותיו נרתעו מחשש שלא ידע ליישב את הסתירות שיקשה רב ששת. אבל רב ששת נרתע בכל גופו מרב חיסדא, שחשש מקושיותיו של רב חיסדא שעמוקות היו, שלא יוכל אף להבין כל דבר בפני עצמו עד לסופו של העניין. בסוגיות הקודמות התבאר שבני חצר שלא ירבו ביניהם עירובי חצרות יכולים לבטל את רשותם זה לזה כדי להתיר להוציא מבית לחצר. מביאה הגמרא את ספיקו של רב חיסדא. באי מנה רב חיסדא מרב ששת שאל רב חיסדא את רב ששת איך הדין, כאשר היו שני בתים משני צידי רשות הרבים, ולא היו יכולים לטלטל מבית לבית שערי מעביר דרך רשות הרבים. ובאו נוכרים והקיפו מחיצה בשבת, באו גויים ובנו מחיצה משני צידי רשות הרבים שבין שני הבתים, וכעת נעשה ביניהם כאין חצר שהבתים פתוחים לה. אפשר להעביר מבית לבית ולא לעבור דרך רשות הרבים. מהו, האם יכולים לבטל רשות זה לזה בשבת זו כדי להתיר את הטלטול ביניהם? אף שבכניסת השבת היה אסור להוציא מפתחי הבתים שהיו פתוחים לרשות הרבים, מכל מקום כעת שנעשתה מחיצה ביניהם בשבת, דינה כמו כל רשות שיש בה מחיצה, ומעיקר הדין מותר לטלטל בה ולהוציא אליה מרשות היחיד. אבל במחיצה שנעשתה על ידי ישראל במזיד, כנסו חכמים שאסור לטלטל בה כמבואר לעיל, בדף חף עמוד א', אבל כשנעשית בשוגג מותר אף לטלטל בה ולהוציא אליה מרשות היחיד, וכל שכן כשנעשית על ידי גויים ולא על ידי ישראל. אך גם כשהמחיצות מועילות לעשותה רשות היחיד, עדיין אסור להוציא מהבתים לשם מחמת שלא ירבו זה עם זה, ועל זה יסתפק אם יכולים לבטל זה לזה. ורב חיסדא מבאר את צדדי הספק, שכן בסוגיה לאל בדף סמך וו עמוד ב', חולקים שמואל ורבי יוחנן על שתי חצרות שיש פתח ביניהם, ולא ירבו החצרות ביניהם, האם יכולים בני חצר אחת לבטל את רשותם בחצר זו לבני החצר האחרת כדי להתיר את הטלטול מחצר לחצר? שמואל סובר שאין יכולים לבטל מחצר אחת לחצר אחרת, כיוון שהחצרות אינן נוסרות זו על זו, וכל חצר יכולה לערב עירוב חצרות לעצמה, וכיוון שאינן נוסרות זו על זו, אין יכולים לבטל מאחת לשנייה. ורבי יוחנן סובר שאף שאין נוסרות זו על זו, יכולים בני החצרות לבטל מחצר זו לחצר זו. ומבאר רב חיסדא את צדדי הספק בנידון שלנו לפי המחלוקת הזו. אליבא דמנדא אמר, דהיינו לדעת שמואל הסובר שאין ביטול רשות מחצר לחצר, שאין יכולים בני חצר אחת לבטל את רשותם בחצר לבני החצר הסמוכה הפתוחה לחצירם, לא תיבא אלך, אין לך להסתפק, שאף כאן לא יוכלו לבטל זה לזה, שהרי הדברים קל וחומר. השתא, ומה במקום זה ששתי החצרות סמוכות זו לזו? די באו לערוב ומאתמול מצו מערבי, שאם היו רוצים בני החצרות לערב את שתי החצרות מערב שבת כדי להתיר את הטלטול מחצר לחצר, היו יכולים לעשות כן. ואף על פי כן אמרת שאין ביטול רשות מחצר אחת לחצר אחרת, כיוון שאין אוסרים זה על זה, כמו שאמר שמואל אל בדף סמך וו עמוד א', כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין, וביארה הגמרא שזהו טעמו שאין מבטלים מחצר לחצר, והיינו במקום שיש שתי חצרות ופתח ביניהם, ואין חצר אחת אוסרת על חברתה, מכיוון שאין אוסרים זה על זה, שכל חצר בפני עצמה יכולה להתיר את עצמה לידי עירוב בין בני החצר, אין יכולים לבטל זה לזה. אז אחא, במקום זה שמערב שבת היה רשות הרבים בין שני הבתים, דיבאי לערוב הם אתמול לא מצאו מערבי, שגם אם היו רוצים לערב בין שני הבתים מערב שבת ולהתיר את הטלטול ביניהם, לא היו יכולים לעשות כן, שהרי היה רשות הרבים ביניהם, אז לא כל שכן שלא יוכלו לבטל רשות זה לזה. וכאן ישנן שני חסרונות. א', שאין אוסרים זה על זה בכניסת השבת, ב', שלא היה ביניהם דין עירוב. ולדברי שמואל הסובר שאין ביטול רשות מחצר אחת לחצר אחרת, ביטול שייך רק במקום שגם אוסרים זה על זה בכניסת השבת וגם יכולים לערב ביניהם קודם השבת. אם כן, ודאי שבמקום זה שבערב שבת היה רשות הרבים ביניהם, שהם לא יכולים לערב זה לזה. והוא כל שכן, מחצר לחצר, ששם יש רק חיסרון אחד שאין אוסרים זה על זה, ואף שהיה ביניהם דין עירוב מערב שבת, אין מבטלים זה לזה. אז לגבי זה אין ספק. כי תיבאי לך הספק שיש לך להסתפק, הוא עלי בדמן דאמר לפי שיטת רבי יוחנן שאמר שיש ביטול רשות מחצר לחצר, שיכולים בני חצר אחת לבטל את רשותם לבני חצר הסמוכה, שיש פתח ביניהם ולהתיר את הטלטול מחצר לחצר, אף שאין הם אוסרים זה על זה. לדבריו יש להסתפק, כי יש מקום לומר שרק אתם גרק שם, מחצר לחצר יכולים לבטל זה לזה, כיוון דיבאו לערוב הם מאתמול מצו מערבי. שאם היו רוצים בני החצרות לערב ביניהם ערב שבת ולהתיר את הטלטול בין החצרות בשבת, היו יכולים לעשות כן. לכן בטול אינם ממצי מבטל. יכולים אף לבטל זה לזה, ולהתיר את הטלטול ביניהם, שדי בכך שיכולים לערב ביניהם כדי שיוכלו לבטל מזה לזה, אף שאין אוסרים זה על זה. אבל אך אבל כאן שבכניסת השבת היה רשות הרבים בין שני הבתים. דלא מצאו מערבי מאתמול, שלא היו יכולים לערב בין הבתים ערב שבת כדי להתיר את הטלטול ביניהם, אז בטול אינמי לא מצאו מבטל. גם לא יוכלו לבטל זה לזה כדי להתיר את הטלטול ביניהם. ולמרות שרבי יוחנן סובר שדין ביטול הוא גם במקום שאין אוסרים זה על זה, מכל מקום ייתכן לומר שמודה רבי יוחנן, שלכל הפחות צריכים שיהיו מערבים ביניהם. ולכן מבטלים מחצר לחצר, כיוון שהיו יכולים לערב בין החצרות מערב שבת. או דילמה, לא שנה. או שמה אין חילוק, הוא כשם שיכולים לבטל מחצר אחת לחצר אחרת, אף שאין חצר אחת אוסרת על החצר הסמוכה את הטלטול בתוך החצר. אף כאן יוכלו לבטל מבית זה לבית אחר, אף שבכניסת השבת לא יכלו לערב זה עם זה. שכשם שאין הביטול תלוי בכך אם הם אוסרים זה על זה, כך אין הביטול תלוי בכך אם היו יכולים לערב ביניהם. רב ששת מכריע את הספק, אמר לי, ענה לו רב ששת לרב חיסדא, אין מבטלין. אין בני הבתים מבטלים זה לזה מאחר שלא יכלו לערב ביניהם מבעוד יום. שגם רבי יוחנן הסובר שאפשר לבטל גם במקום שאין אוסרים זה על זה. מכל מקום גם הוא מודה שאין יכולים לבטל אלא במקום שיכולים לערב ביניהם ערב שבת כדי להתיר את הטלטול ביניהם. וכאן לא היו יכולים לערב ביניהם להתיר את הטלטול, מאחר שהייתה רשות הרבים ביניהם. ומבואר מדברי רש"י שהטעם שאין מבטלים הוא מחמת חיסרון שני הדברים. גם משום שאין ביניהם דין עירוב וגם משום שאין אוסרים זה על זה בכניסת השבת. אם יתקיים אחד מהם או שיאסרו זה על זה, או שיוכלו לערב זה עם זה, יוכלו גם לבטל. אבל המאירי כותב שאין הטעם שאין מבטלים משום שאין אוסרים זה על זה מאתמול, שדין ביטול הוא גם במקום שאין אוסרים זה על זה, שהרי לדעה הזו מבטלים מחצר לחצר. והטעם שאין מבטלים הוא מחמת שלא נאמר דין ביטול, אלא במקום שיש ביניהם עירוב קודם השבת. ולפי דבריו יש רק תנאי אחד שיוכלו לבטל, והוא שיהיה ביניהם תורת עירוב. ועוד שאלה שאל רב חיסדא את רב ששת. בסוגיות הקודמות לאל בדף סמכה עמוד ב' עד סמכו עמוד ב', התבאר מחלוקת האמוראים באופן שבני חצר יהודים ערבו ביניהם בערב שבת כדין, ובאמצע השבת הגיע לחצר דייר נוכרי הגורם לבטל את העירוב. האם יכולים לזכור ממנו את רשותו בשבת ולבטל רשותם זה לזה? רבי יוחנן אמר שסוחרים ממנו ואחר כך מבטלים בני החצר את רשותם זה לזה, וכך ניתר את החצר לשימוש של בני החצר. ושמואל סובר שלא מועיל מה שסוחרים מהגוי שהגיע באמצע שבת, כי אף אם יזכרו לא יועיל שבני החצר יבטלו את רשותם, כיוון שעירובם לא הועיל לשבת הזאת. כי לדעת שמואל אין מועיל ביטול רשות אלא במקום שבני החצר אוסרים זה על זה. ומטעם זה סובר שמואל שאין מבטלים מחצר לחצר, וגם יכולים להתיר את הרשות על ידי עירוב. וכשהגוי הגיע באמצע השבת, לא יכלו לערב ולהתיר את הטלטול לזמן שאחרי ביאת הגוי, שהרי הגוי מבטל את העירוב, ולכן גם אין יכולים לבטל באמצע השבת. שאל רב חיסדא, כיצד הוא הדין כשהנוכרי היה בכניסת השבת בחצר, אבל לא סחרו ממנו, ולא ערבו בני החצר זה עם זה, ומת הנוכרי בשבת, מהו שיוכלו כעת בני החצר לבטל זה לזה? ומסביר רב חיסדא את צדדי הספק. אליבא דמנדא אמר לדעת רבי יוחנן שאמר שסוחרין מגוי שהגיע לחצר באמצע השבת, ולאחר מכן מבטלים בני החצר זה לזה, לא תיבאי לך, אין לך להסתפק. שאף כאן יועיל ביטול, שהרי הדברים קל וחומר. אשתא ומה במקום שהגיע הגוי בשבת, תרתי אבדינן, עושים שני דברים, גם סחירות רשות מהגוי וגם ביטול. כאן שמת הגוי בשבת וצריכים לעשות רק חדה, רק דבר אחד, שהוא הביטול, מבעיה, וכי יש לך להסתפק בדבר? ודאי שיוכלו לעשות כן בשבת. אלא כי תיבאי לך, הספק שיש לך להסתפק? ואליבא דמנדה אמר לדעת שמואל שאמר שאין סוחרין רשות מגוי שבא בשבת, מאחר שהביטול לא יועיל. ויש להסתפק שייתכן שרק שם הביטול לא מועיל, כיוון דתר תעודה לא אבדינן. שני דברים אין עושים. לא גם סוחרים וגם מבטלים. אחד אבדינן. אבל כאן שצריכים לעשות רק ביטול מאחר שהגוי מת, יכולים לבטל גם בשבת. או דילמה לא שנה. או שמה נאמר, אין זה שונה בכך שצריכים לעשות רק דבר אחד. גם כאן אין יכולים לבטל בשבת. מאחר שבכניסת השבת לא היה מועיל עירוב להתיר את החצר, כיוון שלא סחרו מהגוי את רשותו. ובמקום שאין יכולים לערב בכניסת השבת, אין יכולים לבטל. אמר לי רב ששת הרב חיסדה, אני אומר שבאופן זה מבטלים זה לזה את רשותם כדי להתיר את השימוש בחצר. ואין זה דומה לאופן שבא הגוי באמצע השבת, כיוון שכאן היו יכולים לערב בערב שבת אם היו סוחרים את הרשות מהגוי, ובכך היה מותר להשתמש בחצר. מה שאין כן במקרה של הגמרא לאל בדף סמכבב עמוד א', כשבא הגוי באמצע השבת, שלא היו יכולים לסקור ממנו ונמצא שהעירוב לא הועיל לזמן שאחר ביאת הגוי. ואמנונה אמר, רב אמנונה היה חברם של רב ששת ורב חיסדה, ולכן לא קרא לו רב אמנונה, או שנאמר שהיו שני רב אמנונה. אם כן, רב אמנונה אמר, אין מבטלים מאחר ועירוב לבד לא היה מתיר את החצר בכניסת השבת, משום שדירת הגוי אוסרת עליהם. היו צריכים לזכור ממנו את רשותו. במקום שעירוב לבד לא מועיל, גם ביטול אינו מועיל. ויהיה הגמרא נידון חדש בדין דירת נוכרי בחצר שבמבוי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, נוכרי שדר עם ישראלים במבוי שיש לו בדירתו פתח נוסף או חלון, אומר הטור, מלבד הפתח שפתוח מדירתו לחצר שבמבוי, אפילו אם אותו פתח נוסף הוא רק בגודל 4 טפחים על 4 טפחים, ופתוח לבקעה, למישור של שדות, והבקעה היא כרמלית, דהיינו שהטלטול בא או ממנה או אליה אסור מדרבנן, ואפילו אם הוא מכניס לביתו ומוציא ממנו מסעות גדולים של גמלים וקרונות כל היום כולו דרך הפתח הגדול שפתוח לחצר הפתוחה למבוי, אין הגוי אוסר על בני המבוי הישראלים הדרים עמו באותו מבוי. ומבאר את הגמרא מה הייתה, מה הטעם, מפני שבפתחה דמייחד לי, בפתח הנוסף המיוחד רק לו, בהאו ניחא לי. בפתח זה נוח לו יותר, כיוון שהפתח פתוח לבקעה, ושם יש לו יותר אוויר ורוחב מקום מאשר במבוי המשותף לכולם, ונחשב שאין דירתו במבוי, אלא בבקעה, ואינו חשוב אלא כעובר דרך המבוי, או אורח במבוי. ואף שמשתמש בפתח של המבוי לתשמישים גדולים של גמלים וקרונות, ואף שהפתח הפתוח לבקעה אינו פתח גמור ויש בו רק 4 טפחים על 4 טפחים, מכל מקום בוודאי סתם הדברים שנוח לו לצאת באותו הפתח המיוחד לו לבדו, אף שיש ביציאה דרך פתח זה קצת עמל יותר מאשר לצאת בפתח שיש לו בו שותפים, ורצונו היה להשתמש רק בפתח הפתוח לבקעה, ורק מחמת שאינו גדול אינו משתמש שם לכל תשמישיו, והולכים אחרי רצונו שקובע שהפתח העיקרי שלו הוא הפתח לבקעה ולא למבוי. כך מסביר המאירי, איבא אלו הסתפקו בני הישיבה מעדין כאשר הפתח הנוסף בביתו של הגוי פתוח לקרפף, שהוא מקום סגור ומוקף מחיצות, מקום בצד העיר המוקף מחיצות, כאמור במשנה במסרת ביצה דף למד א' עמוד א', ומשתמשים בו להניח דברים כעין עיצים, וקרפף זה פתוח לבקעה. מהו? מהו שנאמר שגם בזה שעיקר תשמישו הוא מפתח זה ולא מהמבוי? או שכיוון שקרפף אינו מקום פתוח כמו בקעה, אינו קובע את עיקר תשמישו בפתח הפתוח לקרפף, אלא בפתח המבוי, והוא אוסר על בני המבוי. אמר רב חנן ברמי משמי דאולפנה, בשם רבו שקיבל מרבו, ולפי הביור הזה אולפנה הוא מלשון לימוד, והריטב"א ביאר שהוא מלשון גמרא, דהיינו שאמר כן בשם הגמרא, כלומר שכך אמרו בבית המדרש. והאור זרוע איבי בשם רבינו שמואל, שהוא שם חכם הקרוי אולפנה. אז אמר רב חנן ברמי משמי דאולפנה, אפילו אם הפתח הנוסף פתוח לקרפף, אין הגוי אוסר את המבוי, שאף שהקרפף אינו רחב כמו ביקה, מכל מקום הוא רחב יותר מהמבוי, ונוח לו יותר ההשתמשות בקרפף מההשתמשות במבוי, ומסתלק מפתח דירתו למבוי. מביאה הגמרא דעה אחרת בדין זה, רבא ורבי יוסף דאמרי תרווי, ושניהם אמרו שהדין חלוק בין בית של גוי לבית של ישראל, שאם הבית שיש בו פתח לקרפף הוא של נוכרי, והקרפף גדול רק בשיעור של בית צעתיים, קרקע ראויה לזריעת שני סעים של תבואה, בגודל שטחה 100 עמל 50 עמה כגודל חצר המשכן, שהם בסך הכל 5,000 עמה מרובעות, הוא שיעור ריבוע של 70 עמה וארבעה טפחים ומשהו על 70 עמה וארבעה טפחים ומשהו, כפי שלמדנו לאל בדף חף ג' עמוד א', אוסר גוי זה על בני המבוי, שכיוון שהקרפף אינו מקום גדול, אין אומרים שיסתלק מהפתח של המבוי מחמת הפתח הפתוח לקרפף זה. רק אם הקרפף יותר גדול מבית צעתיים, נוח לו להשתמש בקרפף יותר מהמבוי, והפתח שפתוח לקרפף הוא עיקר הפתח שלו, ומשום כך אינו אוסר את המבוי, ואילו ישראל יהודי שיש לו דירה במבוי ויש לו פתח מצד אחר הפתוח לקרפף, הדין הוא להפך, שאם הקרפף הוא רק בשיעור בית צעתיים אינו אוסר את המבוי, אם לא ישתתף במבוי, שיהודי אינו צריך להכניס מסעות גדולים לביתו בשבת ודי לו בקרפף קטן, ומשום כך אף שהקרפף קטן ואינו יותר מבית צעתיים, נוח לו יותר להשתמש בקרפף מאשר להשתמש במבוי, ולכן הפתח לקרפף הוא העיקר ואינו נחשב מדיירי המבוי. לעומת זאת, אם הקרפף גדול יותר מבית צעתיים שדינו כקרמלית, ואסור לו להוציא בשבת מביתו לקרפף הזה, כי כאמור מדרבנן, אם הקיפו מחיצות ולא הקיפו לשם דירה, אסור לטלטל בתוכו ארבע אמות כמו ברשות הרבים, ובכלל הרשויות הקרויות כרמלית, כאמור במסכת שבת בדף זין עמוד א', משום כך אינו מסתלק מהמבוי ואוסר על בני המבוי אם לא ישתתף עמהם במבוי. בשיטת רש"י היא שרק כשפתוח לקרפף כזה שלא הוקף לדירה ואין לה ישראל אפשרות שימוש באותו קרפף, אין פתח זה עיקר, אבל אם הקרפף הוקף לדירה ומותר לטלטל בתוכו, פתח זה הפתוח לקרפף הוא העיקר ואינו אוסר במבוי. ולדברי רש"י, כשהוקף לדירה אפילו כשהקרפף יותר מבית צעתיים אינו אוסר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, וישראל בית צעתיים אינו אוסר, סוברים שהקרפף הוקף לשם דירה דינו כחצר, ואין הפתח אליו מבטל את הפתח למבוי, כי כיוון שהוקף לשימוש של דירה, אין זה נחשב כמו מקום פתוח, ומשום כך אינו מסתלק מהפתח למבוי, אף כשהקרפף אינו יותר מבית צעתיים. אבל אם הקרפף לא הוקף לדירה וגם אינו יותר מבית צעתיים, הוא מסתלק מהפתח למבוי, כיוון שיותר נוח לו השימוש בקרפף שהוא מקום פתוח יותר. הביאה הגמרא דעה נוספת כשיטתם של רבא ורבי יוסף. למדנו בדברי רב יהודה שכאשר יש לגוי פתח נוסף מדירתו לבקעה, אינו אוסר על בני המבוי בדירתו. ועל זה באי מיני שאל ממנו רבא בר חקלאי מרבונה, כשהפתח הנוסף מביתו של הגוי פתוח לקרפף, מה הוא, מה דינו? האם באופן זה אוסר הגוי בדירתו על בני המבוי? וזה אותו ספק שהסתפקה בו הגמרא קודם לכן בשם בני הישיבה. אמר לרבונה, הרי כבר אמרו חכמים, וכנראה אין הכוונה לרבא ורבי יוסף, שהרי הם היו התלמידים של רבונה, ועל כוחך הכוונה לחכמים קודמים, שאף הם אמרו כדברי רבא ורבי יוסף, שהדבר חלוק כמה גדול הקרפף. אם הוא רק בית צעתיים, אין ההשתמשות בקרפף נוחה לו כל כך, ואינו מסתלק מהפתח למבוי, ולכן הוא אוסר מחמת פתח דירתו על בני המבוי. אבל אם הקרפף הוא יותר מבית צעתיים, ההשתמשות בקרפף נוחה לו יותר, והפתח לקרפף הוא העיקר, ואינו אוסר בפתח דירתו על בני המבוי. עכשיו עוברת הגמרא לבאר את דין הקרפף בשבת, לאיזה רשות הוא נחשב מן התורה. מקום המוקף מחיצות והוא רחב לכל הפחות ארבעה על ארבעה טווחים הוא רשות היחיד. המוציא משם לרשות הרבים בשבת או המכניס מרשות הרבים לשם, חייב. אם הוציא במזיד ויתרו בו עדים חייב סקילה, ואם הוציא בשוגג חייב חטאת, כי ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך היא אחת מ-39 מלאכות האסורות בשבת. ומותר לטלטל בתוך רשות היחיד אפילו כל היום, מה שאין כן ברשות הרבים. אם מעביר חפץ ממקום למקום ברשות הרבים 400, חייב. אף המעביר 400 ברשות הרבים זוהי מלאכה בשבת, וחייבים עליה סקילה במזיד וחטאת בשוגק, המבואר במסכת שבת, בדף צדיבב עמוד ב'. רשות נוספת יש לגבי דיני שבת, והיא רשות קרמלית. קרמלית היא מלשון קרמל, שהוא מלשון רך ומלא, וקוראים לכך לתבואה שהיא רכה ומלאה בקשים שלה. והיא תבואה שאינה לא לך ולא יבישה, אבל לשם זה קרויה רשות זו קרמלית, שהיא רשות שאינה לא רשות היחיד, ולא רשות הרבים. הסברו של התוספות במסכת שבת בדף עמוד א', דיבור המתחיל קרמלית בשם הירושלמי במסכת שבת. הקרמלית אינה רשות היחיד, כיוון שאינה מוקפת מחיצות, אבל אינה רשות הרבים לפי שאינה רבים משתמשים בה. ובברייתא במסכת שבת בדף עמוד א', מפורטים כמה דוגמאות של רשות קרמלית. מן התורה אין איסור להוציא מקרמלית לרשות היחיד ולרשות הרבים או להפך, וכן אין איסור לטלטל בכל הקרמלית, אבל מדרבנן אסור להוציא מרשות היחיד לקרמלית או להכניס מקרמלית לרשות היחיד, וכן אסור להכניס ולהוציא מרשות הרבים לקרמלית, ואסור גם להעביר חפץ 400 בקרמלית. כאמור, יסודי דיני הרשויות בשבת מתבארים בברייתא ובגמרא שם במסכת שבת בדף וב. קרפף הוא מקום העומד מחוץ לעיר ומוקף מחיצות לצורך אוצר של עיצים, וכן הדין בכל מקום שמוקף מחיצות שלא לצורך תשמיש דירה של אדם, כגון גינת ירק, כמו מבואר במשנה לעיל במסכתנו בדף כ"ג עמוד א', ואינו דומה לרשות היחיד כיוון שאינו משתמש לתשמיש של דירה, ומחמת גודלו הוא דומה קצת לרשות הרבים. ויש לו דיני קרמלית שאסור לטלטל בתוכו 400. והגמרא תבאר דינו של קרפף זה לגבי הוצאה מרשות היחיד ומרשות הרבים אליו ולהפך. אומרת הגמרא בשורה השביעית בדף סמך זין עמוד ב', אמר אולה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, קרפף גדול יותר מבית צעתיים שלו הוא כף מחיצות, לשם דירה, שאין דירה פתוחה לו ומחמת כן אין משתמשים בו תשמישים של דירת אדם, אפילו אם הוא גדול בשיעור של, ניתן לזרוע בו קור תבועה, בית קור גודלו 30 פעמים בית צעה, ובית צעה כבר אמרנו שהוא 50 על 50, בית צעתיים זה 100 על 50, 5,000 אמה מרובעות, ושעה אחת 2,500 אמה מרובעות. והקור הוא פי 30, 30 שעה. ואפילו אם הוא גדול כשיעור שיכולים לזרוע בו קוריים, שני קורים, ואפילו יותר מכך שאין שיעור לדבר, כך תוסות לאל בדף חף בית עמוד בית, בדיבור המתחיל דילמה, מכל מקום מן התורה הוא רשות היחיד, והזורק מרשות הרבים לתוכו בשבת חייב חטאת. מבארת הגמרא מה הייתה, מה טעם הדבר שהוא רשות היחיד, לפי שאף שלא הקיפו במחיצות לשם דירה, מכל מקום מחיצה היא, והשטח בתוך המחיצה היא רשות היחיד הגמורה מן התורה. אלא כיוון שמחוסרת דיורין, שאין משתמשים בשטח זה לשם דירה, החמירו חכמים שדינו כקרמלית, שאסור לטלטל בתוכו כמו ברשות הרבים. לפי שמחמת גודלו מחליפים שטח זה עם רשות הרבים. והמעביר חפץ 400 ברשות הרבים חייב חטאת, ופחות מ-400 מותר להעביר, ואסרו רבנן לא הולך ממקום למקום, גם אם כל פעם הולך פחות מ-400 ביחד. מחשש שמא יוליך 400 בפעם אחת, כאמור במסכת שבת דף קוף נון ג' עמוד ב', ובקרמלית החמירו חכמים שלא יטלטלו 400 כמו ברשות הרבים. ולהוליך ממקום למקום בקרמלית פחות מ-400, דהיינו שאינו הולך 400 בפעם אחת, פסק השולחן ערו בסימן שין ממתת, סעיף ה', שאסור. יש חולקים על הדין הזה ומתירים להוליך בקרמלית פחות מ-400, כאמור בביור הלכה בסימן הזה. וכל זה כשלא הוקף לשם דירה, אבל הוא מוקף לשם דירה, אינו דומה לרשות הרבים ולא יחמירו עליו. עכשיו מקשה הגמרא על דינו של רבי יוחנן. מיטיב רבונה בר חיננה, שנינו בברייתא סלע שבים, סלע שבתוך הים הגבוה מעל פני הים, אם הסלע גבוה 10 טפחים מהים ורחב 4 על 4 טפחים, דין הסלע כרשות היחיד, אין מטלטלים לא מן תוכו לים ולא מן הים לתוכו. לפי שהים עצמו הוא קרמלית, ואסור לטלטל מרשות היחיד לקרמלית ומקרמלית לרשות היחיד. אבל אם גובה הסלע פחות מכאן, פחות מ10 טפחים, מטלטלין מהסלע לים ומהים לסלע. כיוון שאף הסלע הוא קרמלית כמו הים. רשות היחיד הוא רק מקום שיש לו מחיצה גבוהה 10 טפחים, ויש משטחו רוחב של 4 על 4 טפחים. אבל אם אין לו מחיצות 10 טפחים, הוא קרמלית. כאמור במסכת שבת בדף זין עמוד א', סלע זה שהוא רחב 4 טפחים, כשהוא גבוה 10 טפחים, הרי זה כמקום המוקף מחיצות גבוהות 10 טפחים, והוא רשות היחיד שכל מקום הגבוה 10 טפחים נחשב כאילו הוא מוקף במחיצות של 10 טפחים. אבל אם אין גבוה 10 טפחים, הרי הוא קרמלית, ואין איסור להוציא מקרמלית לקרמלית. מוסיפה הברייתא ומבארת עד כמה יהיה רוחבו של הסלע שדינו כך, עד גודל של בית צעתיים. שואלת הגמרא, האיה, על איזה דין ביארה הברייתא שזה עד שיהיה הסלע בגודל של בית צעתיים? הילי, מה הסיפה, אם נאמר שזה הולך על מה ששנינו בסיפה, שאם הסלע אינו גבוה 10 טפחים, מותר לטלטל מן הסלע לים ומהים לסלע, וכי על זה אומרת הברייתא שהוא רק עם הסלע רחב בית צעתיים, הוא דמטלטלינן, מותר לטלטל מן הסלע לים ולהפך, אבל תפי, לא? אם הסלע רחב יותר מבית צעתיים, אסור יהיה לטלטל ממנו לים ומהים אליו? והמקרמלית לקרמלית כמטלטל, והרי אף הסלע הוא קרמלית, כיוון שאינו גבוה 10 טפחים, ומה האיסור לטלטל ממנו אל הים? ומהים אליו, הוא בסך הכל מטלטל מקרמלית לקרמלית. אלא לו, אלא ודאי אומרת הברייתא את הדין הזה, הרישא, על מה ששנינו ברישא, כשהסלע גבוה 10. ואחי כאמר, כך אומר התנא, למדנו ברישא, כשהסלע שבים גבוה 10 ורחב 4, רוחב שטחו 4 על 4 טפחים, אין מטלטלים לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו. מוסיפה על כך הברייתא, ועד כמה יהיה רוחבו של הסלע שאסור לטלטל ממנו לים ומהים לתוכו, עד שיהיה בגודל של בית צעתיים. יש לדייק מכך שרק עד בית צעתיים אסור לטלטל ממנו לים ומהים לתוכו. היתר מבית צעתיים, אבל אם הסלע רחב יותר מבית צעתיים שהוא קרמלית, מטלטלין ממנו לים ומהים לתוכו. אם כן מסיים רבונה את קושייתו, אלמה מוכח ששטח שיש לו מחיצות שלא הוקפו לשם דירה וגדול יותר מבית צעתיים, אין לו דין רשות היחיד כלל, ורשות קרמלית גמורה היא גם לכולה, ולכן מותר לטלטל ממנה לקרמלית אחרת. והרי זה תיופתא דרבי יוחנן, קושייה חמורה על דברי רבי יוחנן שאמר, שקרפף שהוא כף מחיצה שלו לשם דירה, אפילו אם הוא יותר מבית צעתיים מן התורה, הוא רשות היחיד, ורק לחומרה עשו אותו רבנן כקרמלית שאסור לטלטל בתוכו 400, ואם כן צריך להיות אסור לטלטל מהסלע לים ומהים לסלע, שהים אינו רשות היחיד מן התורה, והסלע רשות היחיד מן התורה. תרץ את הגמרא את הקושייה מהברייתא אמר רבה, מנדה לא ידע, תרוצי מתניאתה, תיובתה מוטיב לה לרבי יוחנן, מי שאינו יודע לתרץ וליישב את דברי הברייתא, וכי הוא יבוא ויקשה מהברייתא על רבי יוחנן, ומסביר רבה את דברי הברייתא, ובכך הם לא קשים על דברי רבי יוחנן. לעולם ששנינו ששיעור הסלע הוא עד בית צעתיים, זה הולך הרישה. זה הולך על המקרה של הרישה שהסלע גבוה 10. אבל אין הדברים אמורים על הדין ששנינו בפירוש ברישה באיסור של ההוצאה מהסלע לים ולהפך, אלא כוונת הברייתא להגביל את הדין שמדויק מדברי הברייתא ברישה, שמותר לטלטל בסלע עצמו. ואחי כאמר כך אומר התנה, למדנו ברישה שאם היה הסלע גבוה 10 טפחים ורחב 4 על 4 טפחים, אין מטלטלים לא מן תוכו לים ולא מהים לתוכו. אפשר לדייק מזה, הבתוכו, אבל בתוך הסלע עצמו מטלטלין אפילו יותר מ-400, לפי שהוא רשות היחיד גמור. ועל זה ממשיכה הברייתא ומבארת, ועד כמה יהיה רחב הסלע שיהיה מותר לטלטל בתוכו, עד שיהיה גדול בשיעור בית צעתיים. שאם הוא גדול יותר מבית צעתיים, דינו ככרמלית לחומרה שאסור לטלטל בתוכו יותר מ-400, שהרי הוא אינו מוקף מחיצות לשם דירה. ואם כן, אין קושייה מהברייתא על רבי יוחנן, שבאמת גם אם הסלע גדול יותר מבית צעתיים הוא רשות היחיד מן התורה ואסור להוציא ממנו לים ומהים אליו. ורק לחומרה דינו ככרמלית שאסור לטלטל בתוכו יותר מ-400. רבשי אמר תירוץ נוסף על דברי רבי יוחנן, לעולם דברי הברייתא שדין הסלע הוא עד שיעור בית צעתיים נאמרו הרישה. על הדין המפורש ברישה, לא מה שמדויק מן הרישה, אלא על הדין המפורש ברישה לגבי איסור ההוצאה ממנו לים ומהים אליו. ולא כאמור על הדיוק של הרישה לגבי הטלטול בתוכו. ואומרת הברייתא שבאופן שהסלע רחב יותר מבית צעתיים, אין איסור להוציא ממנו לים ולהפך, אף שהסלע הוא רשות היחיד מן התורה, כמו שאמר רבי יוחנן, והרי מרשות היחיד אסור להוציא לקרמלית. מכל מקום, אין איסור להוציא מהסלע לים שהוא קרמלית. ומבארת הגמרא את טעם הדבר, הן אמרו והן אמרו. חכמים הם שאמרו איסור זה שלא להוציא מרשות היחיד לקרמלית, וחכמים עצמם אמרו איסור אחר, ומחמתו התירו כאן את איסור ההוצאה לקרמלית. כי אם יאסרו להוציא מהסלע הגדול לים, יסברו שהסלע הוא רשות היחיד גמור. ויבואו לטלטל בו כמו ברשות היחיד, והרי חכמים אסרו לטלטל בו, כי הוא גדול יותר מבית צעתיים, יש לו דין של קרמלית, ומחמת זה התירו באופן זה את האיסור שאסרו הם עצמם להוציא מרשות היחיד לקרמלית, כפי שתבאר הגמרא. ומבארת הגמרא את דבריה, הן אמרו, חכמים אמרו שקרפף שהוא גדול יותר מבית צעתיים, שלא הוקף מחיצות לשם דירה, אין מטלטלים בו, לא מטלטלים בתוכו אלא ב-400, רק עד 400, אף שמן התורה הוא רשות היחיד. והן אמרו וחכמים עצמם אמרו שאין מטלטלים מרשות היחיד לקרמלית. וכיוון ששני האיסורים הם רק מדרבנן, לפיכך כאשר הסלע גבוה 10 טפחים והוא רחב יותר מ-4 על 4 טפחים עד בית צעתיים, דשרי לטלטולי בכולי, שגם מדרבנן מותר לטלטל בכולו, אסרי רבנן לטלטולי אסרו חכמים לטלטל, ואמרו לא יטלטל מן הים לתוכו ולא יטלטל מתוכו לים. מה הייתה? מה הטעם שבאופן זה אסרו לטלטל מהסלע לים ומהים לסלע? לפי שהסלע רשות היחיד גמורה היא גם מדרבנן שמטלטלים בכולו, ודינו כמו כל רשות היחיד שאין מוציא ממנה לקרמלית ומקרמלית אליה. אבל אם הסלע הוא רחב יותר מבית צעתיים, דאסור מדרבנן לטלטולי בכולי, לטלטל בכולו, שרו רבנן התירו חכמים לטלטולי מתוכו לים, לטלטל מתוכו אל הים ומן הים לתוכו. מה הייתה? מה טעמו של היתר הזה? כיוון שאם נאסור לטלטל מתוכו לים ומהים לתוכו, דילמה אמרי, שמה יבואו לומר רשות היחיד גמורה היא, ולכן אסור לטלטל מתוכו לים ומהים לתוכו, ואת לטלטולי בכולי, ויבואו לטלטל בכל הסלע כדין רשות היחיד. והרי באמת דינו ככרמלית מדרבנן לחומרה, ואסור לטלטל בתוכו יותר מ-400. כדי שיתקיים האיסור הזה, התירו חכמים לטלטל מן הסלע לים ומהים לתוכו, אל הסלע. שואלת הגמרא, ומה ישנה? מה שונים שני האיסורים זה מזה? מדוע הקלו חכמים באיסור דרבנן של הוצאה מרשות היחיד לקרמלית כדי שיתקיים איסור הטלטול בתוכו, שיהיה אסור לטלטל בתוך הקרמלית? הרי גם איסור הטלטול בקרמלית זה רק מדרבנן. עונה הגמרא, טלטול בתוכו יותר מ-400 הוא דבר שכיח, ואם יתירו טלטול כזה, יבואו מתוך כך אף לטלטל ברשות הרבים יותר מ-400 שהוא איסור דאורייתא. שזה הטעם שאסרו חכמים לטלטל 400 בקרפף שהוא יותר גדול מבית צעתיים, כיוון שמחמת גודלו הוא דומה לרשות הרבים, ויבואו לטעות שאף ברשות הרבים מותר לטלטל 400. אבל טלטול מתוכו לים ומן הים לתוכו הוא דבר לא שכיח, כי לא שכיח שיהיה סלע גדול יותר מבית צעתיים, שיטלטלו ממנו לים ולהפך. ובדבר שאינו שכיח לא גזרו רבנן. ולכן לא אסרו לטלטל מסלע גדול יותר מבית צעתיים אל הים ולהפך. והוא הדין שמותר להוציא מכל קרפף שיותר מבית צעתיים אל רשות קרמלית אחרת, והנה היתר דווקא בין ים לסלע. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל. ומה היא טעמה בשם רבינו טעם, והטעמו שאין שכיח שקרפף יותר מבית צעתיים, ישכון לצד קרמלית ולא גזרו על דבר שאינו שכיח, אומר הרשב"א. אבל דעת הרמב"ם בלכות שבת פרק ט"ז הלכה ב' וכן הראב"ד, שההיתר הזה נאמר רק בין סלע לים, שהוא דבר שאינו שכיח שיוציאו מזה לזה, כיוון שמפחדים לטלטל מזה לזה. אבל אין היתר להוציא מקרפף שיותר מבית צעתיים לקרמלית אחרת, כי זה נחשב שכיח. אבל מכל רשות היחיד אסור להוציא לקרמלית, כיוון שהוא דבר שכיח שיהיו זה לצד זה ויטלטלו מזה לזה, ובדבר שכיח יעמידו חכמים את גזירתם שלא יטלטלו מזה לזה. ומטעם זה אסור להוציא מהסלע לים כשאין הסלע גדול יותר מבית צעתיים, כיוון שבאופן זה הוא רשות היחיד גמור, והוא בכלל כל רשות היחיד שאסור להוציא ממנו לקרמלית. והים כאמור נחשב לקרמלית, לכן אסור להוציא מאותו סלע אל הים. מביאה הגמרא מעשה שהיו צריכים להביא דבר מבית לבית ולא ערבו בחצר. ההוא ינוקה מעשה בתינוק שהיו צריכים למול אותו דהשתפי חמים מי שנשפחו בשבת המים החמים שהוכנו מבעוד יום לצורך חיצתו קודם המילה. ותוספות בדיבור המתחיל ועלו ארווינן, וכן הרשב"א והריטב"א מבארים שכיוון שרחיצת התינוק במים חמים קודם המילה זה רק מכשירי מילה כדי לחזק את התינוק לצורך המילה, אין חימומם דוחה מלאכה ממלאכות שבת אפילו באיסור דרבנן. ומכל מקום מותר לרחוץ את כל גופו במים חמים גם קודם המילה. אבל אם היה מדובר במים חמים שצריכים לתינוק לאחר המילה, יש בזה משום פיקוח נפש. כאן נאמר במסכת שבת דף קוף למדה לתמוד ב' והיה מותר לחמם לו מים על ידי ישראל, והזריז הרי זה משובח. כאן נאמר במסכת יומא בדף דף. ואילו בעל המאור מבאר שמדובר שקודם המילה נשפכו המים שהוכנו לצורך חיצתו לאחר המילה, ואסור למול את התינוק על דעת שיסתכן לאחר מכן ויצטרכו לחלל את השבת ולחמם את המים. אם כן, מעשה בתינוק שהיו צריכים למול אותו בשבת, שנשפכו בשבת המים החמים שהוכנו מבעוד יום לצורך רחיצתו קודם המילה, אמר לאורבא לבני משפחתו של התינוק, נייטו לחמים ממגו ביתה, נביא לו מים חמים מתוך ביתי, שהוא באותה חצר של ביתו של התינוק. ורבא היה סבור שתקנו את החצר והמבוי מערב שבת, ולכן התיר להוציא את המים מביתו לביתו של התינוק. אביי גם הוא התגורר באותה חצר וידע שלא תקנו את החצר והמבוי, וטען לרבא, אמר לאביי לרבא, איך אפשר להוציא את המים מבית אחד ולהביאו לבית אחר בחצר, והלא ערבינן, הרי לא ערבנו בני החצר עירובי חצרות. אמר להישיב לו רבא לאביי, אם כן נסמוך להתיר להוציא את המים ולהעבירה מבית לבית, השיתוף על השיתוף שהניחו בני החצרות שבמבוי. ורבא היה סבור שמן הסתם עשו בני החצרות שיתוף במבוי, כדרך שעושים בכל המבואות, כפי ששנינו לכמן מדפיין ג' עמוד ב', ואם נשתתפו במבוי מותרים כאן וכאן. דהיינו שעל ידי השיתוף במבוי מותר לטלטל ולהוציא ממקום למקום, בין במבוי ובין בחצרות שבמבוי, אף שלא ערבו עירובי חצרות. אמר לי חזר אביי ואמר לרבא, אבל לא שתפינן, הרי גם לא שיתפנו במבוי, ואין על מה לסמוך להתיר את ההוצאה מבית לבית בחצר, כיוון שנודע לרבא שלא ערבו עירובי חצרות ולא שיתפו שיתופי מבואות, הורה היתר באופן אחר. נאמרו לי לנוכרי לייטלי, יאמרו לו לגוי להביא את המים החמים לתינוק, ונתיר איסור אמירה לגוי כדי שיוכלו לקיים את ברית המילה. אמר אביי, באי לו טוב ולמה רציתי להקשות לאדוננו לרבא. אביי היה תלמידם של רבא ורב יוסף, ורבא היה ראש הישיבה בחיי רב יוסף, כאמור במסכת הוריות בדף י' עמוד א'. אם כן, אומר אביי, רציתי להקשות לאדוננו רבא, כיצד להתיר זאת, ולא שב כאן רב יוסף, לא התיר לי, לא הרשה לי רב יוסף להקשות זאת, משום דאמר רב יוסף אמר רב כהנה, רב יוסף אמר בשמו של רב כהנה, כי אבינן בי רב יהודה, כשלמדנו בבית מדרשו של רב יהודה, הווה אמר לן, היה אומר לנו, כשרואים חכם שמורה היתר בדאורייתא בדבר הנוגע לאיסור תורה ולאחד מהתלמידים שלפניו יש מה להקשות על היתרו, מוטבינן טיופתא ועד הרב דינן מעשה, מקשים את הקושיה קודם שיעשו מעשה על פי היתר החכם, כדי שלא יבואו לעבור על איסור תורה. אבל כשמורה החכם להיתר בדבר שנוגע לאיסור דרבנן, אבדינן מעשה, נותנים לעשות למעשה כהוראתו של החכם, ועד הרמוטבינן טיופתא, ולאחר המעשה מקשים על הוראתו כדי ללמוד אם אכן כך הוא הדין, שגם אם היא תחילה הורה שלא כדין, לא עברו אלא על איסור דרבנן בשוגג. ומפה מוכיח הנתיבות משפט בסימן ריש למד דלת סעיף קטן ג', שעובר על איסור דרבנן בשוגג אינו נענש על כך כלל, ואינו צריך שום כפרה וכאילו לא עבר כלל אל איסור. שאם לא כן, כיצד מניחים לו לעבור בשוגג על איסור דרבנן ולקבל עונש? אם כן, כיוון שבמעשה הזה הדבר נוגע לאיסור דרבנן של הוצאה וטלטול בחצר ללא עירוב ושיתוף, אין להקשות על ההוראה קודם למעשה. והרשש מאיר שרשי היה צריך לומר שכאן האיסור דרבנן במה שהוא אמר לגוי, שאפילו אם היה אומר לו להביא דרך רשות הרבים, היה זה רק איסור דרבנן. הוא מוכיח מזה ששיטת רשי שבאמת לא הותר אמירה לגוי לעבור על איסור דאורייתא אפילו לצורך ברית מילה. ממשיך הבאי ומספר לבת הרחי, לאחר שעשו מעשה כהוראתו של רבא, אמר לי רב יוסף, מה בית לאות ולמר? מה רצית להקשות לאדוננו רבא? והבאי משיב לרב יוסף, אמרי, הייתי מקשה לו לרבא, דתניא, שנינו בברייתא, הזעה של מי חטאת על תממת, מי שנטמע באמת, צריכים לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי ממים חיים שערבו בתוכם איפר פרה אדומה, כמה מבואר בפרשת חוקת. אז הזעה של מי חטאת על תמי מת אסור לעשותו בשבת באיסור שבות, באיסור דה רבנן. איסור שבות נקרא דבר שמן התורה אין זה מלאכה, ורבנן אסרו לעשותו בשבת או ביום טוב. הזעה על תמי מת אינה מלאכה, ומכל מקום חכמים אסרו לעזות בשבת גזירה שמה יבוא להעביר את מי החטאת 400 ברשות הרבים, ולא הותר להעביר את מי החטאת בשבת לצורך הזעה על התמי מת, לפי שהוא נראה כמו מתקן שמתהר את האדם ודומה למלאכת מכה בפטיש. והאמירה לנוכרי לעשות מלאכה בשבת, אף היא אסורה באיסור שבות דה רבנן. האיסור לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך ישראל בשבת ומדה רבנן, על פי הכתוב בספר ישעיה פרק נ"ח, ודבר דבר שהדיבור לעשות מלאכה אסור. ויש לדמות את הדברים, מה הזעה כמו שמצינו בהזעה שאיסור שבות מדה רבנן ואינה דוחה את השבת, אף לצורך מצווה, כגון תמי מת שיום השביעי שבו צריך לעזות עליו, חל בשבת ערב פסח, ואם לא יזו עליו באותו יום, לא יוכל לעשות קורבן פסח, ואף על פי כן אסור לעזות עליו בשבת, כפי שמבואר במסכת פסחים, דף סמכי עמוד ב', שחכמים העמידו את דבריהם לאסור את ההזעה בשבת גם במקום של מצווה שיש בה קראת, כן יש לנו לומר, אף באיסור אמירה לנוכרי שהיא משום שבות דה רבנן ואינה דוחה את השבת, שלא תדחה את השבת אפילו במקום של צורך מצווה. אם כן, אין היתר לומר לגוי להביא מים חיים בדרך איסור לצורך רחיצת התינוק, אף שעל ידי כך תתבטל מצוות מילה. ומביא אביי דברי רב יוסף שישב לו. אמר לי, הישיב לי רב יוסף, אף שיש ללמוד שאין להתיר איסור אמירה לגוי גם לצורך מצווה, מכל מקום, ולא שני לך וכי אין שונה לך הדין בין איסור שבות של אמירה לגוי באופן דעית בי מעשה שהגוי עובר על איסור שבת, במעשה מלאכה גמורה מן התורה שאותה לא התירו חכמים אפילו לצורך מצווה, לשבות של אמירה לגוי באופן דלית במעשה שהגוי אינו עושה מעשה מלאכה גמור. דאמר שהרי אדוננו רבא לא אמר לנוכרי זיל אחים, הוא לא אמר לו לך ותחמם מים בשבת, אלא אמר לו להביא מים חמים, מוכנים מביתו של רבא לביתו של התינוק, ואיסור הוצאה בחצר ומדי רבנן, ובשבות כזה יש לנו להקל לצורך מצווה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך זין, במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה קרה כשנפגשו רב חיסדא ורב ששת? שאלה שנייה, בבית בתים שבשני צידי רשות הרבים, וגדרו נוכרים במחיצות ביניהם והריהן כחצרות, האם מועיל לבטל רשות מאחד לשני ומדוע? שאלה שלישית, כשמת הנוכרי בשבת, האם אפשר לבטל רשותו? שאלה רביעית, בנוכרי הדר עם ישראלים במבוי, מה הדין אם פתוח לו פתח נוסף לקרפף ומדוע? שאלה חמישית, מה הדין בישראל בזה ומדוע? השאלה האחרונה על דף סמך זין, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, האם מותר לטלטל בו והאם הזורק לתוכו חייב? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו היום בסייעת הדשמי הענקית בדף סמך זין, במסכת עירובין. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות, באנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו היום הזה, בדף סמך זין במסכת עירובין. שני בתים בשני צידי רשות הרבים והקיפו מקו מחיצה בשבת, בעניין שיש ביניהם, כמו חצר ששני בתים פתוחים לו, והרי הם אוסרים זה על זה, אינם יכולים לבטל כל אחד לחברו. אינו יהודי אדר במבוי ויש לו חלון אחורי ביתו פתוח לביקה או לקרפף, אפילו אין בו אלא דלת פחים על דלת פחים, אינו אוסר על בני מבוי, אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות דרך המבוי כל היום, שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו לבדו שיש לו אוויר, והרי פתחו למבוי כמו שאינו רגיל שאינו אוסר, והוא שיש בביקה או בקרפף יותר מסעתיים, אבל אם אין בו אלא סעתיים, קטן הוא ולא ניחה ליבי. וישראל שיש לו פתח למבוי ופתח אחוריו לקרפף, ושכח ולא ערב עם הקרפף יותר מסעתיים, אוסר, לפי שאינו ראוי לו ואינו מסתלק מן המבוי. ואם הוא קף לדירה אפילו יותר מסעתיים, אינו אוסר כיוון שראוי לו. ויש מי שאומר שעדר אבא, אם הוא קף לדירה אפילו בית סעתיים, אוסר, שכיוון שהוא קף לדירה, אין בו אוויר ואינו חפץ בו להסתלק בשבילו מן המבוי. מקום שלא הוקף לדירה, אלא שיהיה תשמישו לאוויר כגון גנות ופרדסים וכגון המקיף מקום מן הארץ לשומרו וכיוצא בהן. אם יש בגובה מחיצות 10 טפחים או יותר, הרי הוא כרשות היחיד לחייב המוציא והזורק והמושיט ממנו לרשות הרבים או מרשות הרבים לתוכו. ואין מטלטלין בכולו, אלא אם כן יש בו בית צעתיים או פחות. אבל אם היה בו יתר על בית צעתיים, אסור לטלטל בו, אלא ב-400 ככרמלית. סלע שבים היה גבוה פחות מ-10 מטלטלים מתוכו לים ומן הים לתוכו שהכל כרמלית. היה גבוה 10, ימי הרוחבו מארבעה טפחים ועד בית צעתיים, הועיל ומותר לטלטל בכולו, אין מטלטלים לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו. היה יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא רשות היחיד, הועיל ואסור לטלטל בו אלא כארבע עמות ככרמלית, הרי זה מותר לטלטל מתוכו לים ומן הים לתוכו, שזה דבר שאינו מצוי ולא גזרו בו. זהו שונה הלכות, וכעת אל משנתנו היומית.
ויבוא למקרא ולמשנה וללים ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
משנה יומית, אנחנו משננים את המשניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ה' משנה ו'. ערב יום טוב הראשון של פסח, ויש הגורסים ערב יום טוב אחרון של פסח, של רביעית ושל שביעית, של שנה רביעית לשמיטה ושל שנת השמיטה, היה ביעור של מעשרות משלוש שנים שעברו עם משעם אדם בביתו ולא עשה מצוותם. כיצד היה ביעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעלים, כלומר לבעליהם שהם הכהנים? ומעשר ראשון לבעליו ללווים, ומעשר עני לבעליו לעניים. מעשר שני והביקורים מתבערים בכל מקום, אם לא ילם לירושלים עד שעת הביאור, הרי הם מתבערים ומאבדה מן העולם. והוא הדין לנת הרווי כדברי בית הלל, לעיל במשנה ג' שיש לו ביאור כדין מעשר שני. רבי שמעון אומר, הביקורים ניתנים לכהנים כתרומה ואין צריך לבערה מן העולם, שהתורה קוראת לביקורים תרומה. התבשיל שיש בו מפירות מעשר שני בית שמאי אומרים צריך לבער, בשעת הביאור צריך לבערו, בית הלל אומרים הרי הוא כמבואר שאין צריך לבערו, איל, ואין ממשותם של הפירות בעין. מסכת מעשר שני, פרק ה' משנה ז', מי שהיו לו פירות של מעשר שני בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין הפירות נאכלים בירושלים, והגיע שעת הביאור, זמן ביאור המעשרות, בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף, ומבואר טעמה בתלמוד הירושלמי שכתוב וצרת הכסף בידיך, אף על פי שם בידיך אתה צריך לחללם על כסף. בית הלל אומרים אחד שאין כסף ואחד שאין פירות, בין שהם כסף, בין שהם פירות, הם טעונים ביור. ומה מועיל חילול הפירות על הכסף? אלא מניח את הפירות במקום המוצנע עד שירקבו. ויש מפרשים שלדעת בית הלל צריך לאבדה מן העולם כדין הביעור בכלל.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביהם שבשמיים ולמה סויס רצוי נביהם
מפעל המשנה היומית קביעותה, אוחזים אנו בסדר תארות מסכת כלים, פרק ת' משנה ח', המשנה החותמת את הפרק. תנור המוקף צמית פתיל שניקב מעינו מן עין של התנור הוא החור העשוי בו, כדי שייצא דרכו האשן. אם היה חור מרוח וסתום בטית וניקב מקום המרוח שיעורו שיעור הנקב כדי שיבטל דין צמית פתיל מהתנור, ולא קוש כרוחב הקוש של הפלך. נכנס ויוצא דולק שהנקב יהיה רחב עד שיוכל הקוש להיכנס ולצאת בו ברווח כשהוא דולק ולא יכבה. רבי יהודה אומר שלא דולק. שיעור הנקב כמלוא קוש נכנס ויוצא בלבד, ולא צריך שיהיה עובר בו כשהוא דולק. ניקב התנור מצידו של העין, היינו בדופן העין שלא במקום המרוח שיעורו של רוחב הנקב, כמלוא קוש נכנס ויוצא שלא דולק. רבי יהודה אומר דולק. רבי שמעון אומר מן האמצע אם ניקב, מאמצע העין היינו במקום המרוח נכנס שיעור הנקב כדי שיכנס בו הקוש שלא דולק. מן הצד, אם ניקב מן הצד של העין, היינו בדופן העין אינו נכנס, שיעור הנקב כמלוא קוש שאינו נכנס לנקב אלא שווה לו. וכן היה אומר רבי שמעון, במגופת החבית שנקבע שיעורה מלוא מיצה שנייה של שיפון, כאובי הקשר השני בקנה שגדל בו שיפון, שכן קנה זה עשוי קשרים קשרים, שאינם שווים זה לזה באובים, ושיערו חכמים שצריך שיהיה הנקב רחב, כאובי הקשר השני של הקנה, כדי להוציא את החבית מדין צמית פתיל. היה רבי שמעון אומר מן האמצע אם נקבע מגופת החבית מן האמצע נכנס שיעור הנקב כמלוא הקשר השני. בקנה של שיפון שנכנס לנקב מן הצד, ואם נקבע מן הצד אינו נכנס שיעור הנקב כמלוא הקשר שאינו נכנס לנקב, אלא שווה לו. וכן היה אומר, בחצבים גדולים שנקבו, קדים גדולים שנקבו, שיעורה מלוא מיצה שנייה של קנה. שיעור הנקב המוציא את החצבים מדין צמיד פתיל כאוביו של קשר שני שבקנה. מן האמצע, אם נקבו באמצע, נכנס שיעור הנקב כמלוא מיצה שנייה נכנסת לנקב. מן הצד, אם נקבו בצדם, אינו נכנס שיעור הנקב כמלוא מיצה שנייה שאינה נכנסת לנקב. ובמה דברים אמורים ששיעור הנקב במגופת החבית כמלוא מיצה שנייה של שיפון, ובחצבים גדולים כמלוא מיצה שנייה של קנה, בזמן שנעשו ליין, נעשו החביות והחצבים ליין, שאויל ולא ניחל להבעלים שיהיה בהם נקב מפני שהיין מפיג ריחו, לפיכך קבעו בו שיעור, שאם הנקב קטן מאותו שיעור, הרי הוא חשוב כסתום. אבל אם נעשו לשאר משקין כגון שמן, דבש וחלב, אפילו כלשהו, אפילו בנקב כלשהו טמאים, שאינם ניצולים בצמיד פתיל לפי שניחה לבעלים בנקב, הועיל ואוויר יפה להם, ילקח אפילו נקב כלשהו, מוציא אותם מדין צמיד פתיל. במה דברים אמורים? שאם נעשו ליין שיעור הנקב הוא כדי להיל, בזמן שלא נעשו הנקבים בידי אדם, היינו במתכוון אלא מעליהם נקבו, אבל אם נעשו בידי אדם שנקבו במכוון, אפילו כלשהו, אפילו בנקב כלשהו טמאים, שנקב שנעשה בידי אדם בכוונה, אפילו כלשהו חשוב נקב ומבטל, דין צמיד פתיל. נקבו עם הכלים עצמם, נקבו בדופנם ובקרקעיתם, עשוי לאוכלים, כלים העשויים לאוכלים שיעורם כזיתים. אם נעשה בהם נקב שדרכם יכול לצא זית מן הכלי, אינם מצילים בצמיד פתיל. עשוי למשקים, כלים העשויים למשקים, שיעורם במשקים. שאם המשקים יכולים להיכנס לכלי דרך הנקב, בטל מהכלי, דין צמיד פתיל. העשוי לכך ולכך, לאוכלים ולמשקים, מטילים אותו לחומרו בצמיד פתיל ובכונס משקה. שאפילו הנקב בכונס משקה בלבד, אין הכלי מציל בצמיד פתיל. מוריי ורבותיי, חי וראה, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי היום הזה. יום חמישי, זך בתשרי חפזיין בתשרי תפשין פי א', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית. הדף סמך זין במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כוח בתשרי כ"ח בתשרי תפשין פי א', ערב שבת פרשת בראשית, ושבת מברכין את ראש חודש חשבן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דפים סמכת וסמכתת במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חורף מלא בריאות, מלא בשורות טובות, מלא ניסים ונפלאות, מלא רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.